103.3 FM ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענת דוידוב עורכת יעל אילון
עכשיו 4:04 דקות, ישראל במלחמה, 451 ימים. תחשבו על 100 החטופות והחטופים שתקועים במרתפים אצל החמאס בעינויים קשים, בהתעללויות מיניות, סדיסטיות, אין בשורות באופק נכון לרגע זה. המשפחות אומללות, כבויות ומיואשות. ובמלחמה כמו במלחמה, דברים חשובים נדחקים הצידה. בישראל 2024, שתכף מסתיימת, נרצחו 36 נשים. רצח מתועב ומיותר, סתם כי אפשר, יהודיות, מוסלמיות, נוצריות. איפה המשטרה? שאלה מצוינת. כשיתחילו לטפל שם ברצינות, עדכנו אותנו. ויקה שקולניק, בת 26, נרצחה על ידי בן זוגה. היא נאנסה והוקטה קשה, וחשוד ברצח נתפס דקה לפני שנמלט מישראל. ויקה היא הנרצחת ה-36. ואלה שמות כולן, סנדי מוסרתי, בת 20, וואפה מוסרתי, בת 49, אלמונית בת 75, אלמונית בת 72, סיגל אלבז בת 49, דואה אל אסם בת 31, רויה אבו קישק, שעבן בת 24, מאי איסה בת 29, סיה מוסרתי רק בת 10, אריד ג'יבראים בת 37, אמל חורי בת 40, לין מוגרבי בת 24, טני אבו דייבת בת 40, דואה אבו זייד בת 23, אסל הפחורי בת 29, מנל אלטורי בת 27, ויקטוריה שיידורוב בת 57, סומיה אמש בת 33, פאטמה טירני תרביה בת 32, מרינה מלינובסקי בת 35, יהודית מרדכי בת 48, אירנה גולדנברג בת 61, עמל סובחי חטיב בת 53, גולסונדרה שמשווילי בת 72, סמיה אבו גנם בת 50, אילנה זרגדיאן בת 36, שני בחר בת 36, ואיסמהן כדורה בת 45. כל השמות נלקחו מארכיון שדולת הנשים. היה אפשר להציל אותן. יהי זכרן ברוך. האם משבר בתקציב יביא להקדמת הבחירות? חברי אגודת ישראל מאיימים להצביע נגד, וגם עוצמה יהודית ממשיכה לאיים על שר האוצר, אין תקציב למשטרה, אין אצבעות בעד, וגם עד כמה עסקאות 10-90 ו-20-80 מסכנות את הקבלנים. נשיא התאחדות הקבלנים יסביר, הרפורמה בחנייה תידחה ל-2027, בתל אביב היא תצמצם משמעותית, כל הפרטים בהמשך. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק סתיו קורנס, על השידור איתנו איציק אהרון, כל ההבטחות מיד אחרי הכותרות הכלכליות. משבר התקציב, חברי הכנסת של עוצמה יהודית ואגודת ישראל מאיימים להצביע נגד. ועדת הכספים עוד לא אישרה את הפחתת מס הקנייה על רכבים חשמליים ל-2025. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן מהמחנה הממלכתי הזהירה היום שמחיר הרכבים עלול לזנק בשיעור ניכר.
עד לרגע זה אנחנו, אם אני לא טועה, אנחנו ב-30 לחודש. בעצם לא קיבלנו דיון. ולא ראיתי שהשר חתם על צו בנושא רכבים חשמליים. מה המשמעות אומרת? שעוד כמה ימים בודדים הכל מזנק ל-85%. ובעצם צריך שעד היום אנחנו נאשר את הצו הזה ושהשר יחתום על זה.
הוועדה לתשתיות לאומיות אישרה היום את המקטע האחרון ברשת המטרו המחברת כפר סבא ורעננה למרכז המטרופולין. רפי אלמליח, מנכ״ל מנהל התכנון, אומר היום כי בכך הושלם תכנון המטרו בגוש דן, שכולל 150 קילומטר של מנהרות תת-קרקעיות, ובהן 109 תחנות.
נדבך זה ישלים רשת תחבורה מתקדמת ואיכותית שתפחית את עומסי התנועה במטרופולין תל אביב, ותשפר את איכות חיי התושבים. לצד תכנון דווי המטרו, אנו מקדמים מהלך משלים למרחב האורבני של תחנות המטרו, שישלב מגורים, תעסוקה, מסחר ופנאי סביב התחנות. אנו נתחיל את שלב התכנון המפורט שיקרב אותנו צעד נוסף לקראת הקמת המערכת.
בנק הפועלים יקצץ בהדרגה 750 משרות במהלך 4 שנים החל מ-2025. התוכנית מבוססת על תוכנית פרישה מרצון בעלות של 400 מיליון שקלים. אלון גלזר מלידר ושות על הסיבות לצמצום בכוח אדם.
הסיבה הראשונה היא קודם כל המשך הצורך להתייעל. אנחנו רואים את כל הבנקים מקטינים את מצבת העובדים, עוברים יותר לפעילות בדיגיטל, כשאולי בנק הפועלים אפילו נמצא קצת מאחורי הבנקים אחרים, ולכן ההחלטה הזאת נכונה. החלק השני לדעתי הוא קצת קשור לרווחיות העצומה של הבנקים ב-2024 ולחילופי המנכ״ל. הבנק מוכן להוציא את כל ההוצאה של 4 שנים הקרובות כבר ברבעון הנוכחי, ולכן ראינו את ההודעה על תוכנית הפרישה. אני מניח שמה שיראה בכל הבנקים נראה גם בפועלים, רק פועלים מעדיף את כל ההוצאה להוציא כבר ב-2024.
עד כאן הכותרות הכלכליות, מיד מתחילים. שלום צביקה זרחיה, פרשן בכיר כלכליסט, אהלן צביקה.
שלום ענת.
שלום שלום, משבר בקואליציה סביב התקציב ועוד כל מיני דברים שמסביב, תכף נצרף אלינו את חבר הכנסת קרויזר, אבל קודם כל כותרת של המשבר.
בשלב זה אין לקואליציה רוב מחר בהצבעות על החוק למיסוי הרווחים הכלואים בקריאה השנייה והשלישית, כי 7 חברי הכנסת של עוצמה יהודית הודיעו שהם יצביעו נגד, וגם 3 חברי כנסת מאגודת ישראל מאיימים להצביע נגד. יש לנו 68 חברי כנסת בקואליציה, מינוס 10 זה 58, ויש לנו את ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבבית החולים וביש עתיד והמחנה הממלכתי הודיעו שהם לא מוכנים לקזז אותו. יש את חברי הכנסת בועז ביסמוט שיושב 7 על מות אמו. אז לפי שעה על הנייר אין רוב. אבל נראה לי שאף אחד לא רוצה בקואליציה להפיל עכשיו את חוק הרווחים הכלואים, כיוון שזה יגרום, עלול לגרום לתחילת, לסוף דרכה, או לתחילת הפירוק של הממשלה ושל הקואליציה, ולכן עד לרגע האחרון ינסו למצוא פתרונות כלשהם, או עם עוצמה יהודית, או עם יהדות התורה, כדי להימנע ממשבר.
אוקיי, בוא נצרף אלינו, אתה נשאר איתי צביקה, מצרפים אלינו את חבר הכנסת יצחק קרויזר, שתכף יעלה. אגב, מה רוצה העוצמה היהודית? הם רוצים כסף למשטרה מסמוטריץ', נכון?
20 מיליארד שקלים לתקציב משטרת ישראל, 10 מיליארד שקל הבסיס, זה יהיה גם בשנים הקרובות, ו10 מיליארד שקל סכום חד פעמי ל-2025.
והוא לא מוכן לתת.
זאת אומרת שאין לו כסף לתת את זה.
כן. עד כמה הם יעמדו על שלהם באמת? כי ראינו כבר את בן גביר מצביע נגד, וכל חברי הכנסת איתו.
נכון, בשבוע שבא היו הצבעות.
בדיוק. הוא עשה את זה כבר פעמיים.
נכון, והיו 57-59, כך שהרוב היה מאוד מאוד דחוק. אז בהחלט צריך לראות, בהחלט המספרים פה מאוד מאוד משמעותיים.
אוקיי, עכשיו מצטרף אלינו חבר הכנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית, חבר ועדת הכספים. חבר הכנסת קרויזר, שלום.
שלום לך ולמאזינים.
מה אתם רוצים בדיוק?
אנחנו רוצים להבין שהתקציב שהולך להגיע, ויש לנו, כפי שאני אומר, השגות רבות גם על תפיסת העולם של שר האוצר בנוגע לאיך אנחנו מממנים את המלחמה הקשה והלא פשוטה הזאת. יחד עם זאת, אנחנו רוצים לראות שהסכמים שנחתמו מכובדים, תארי לך שפגיעה בשכר של חברי ההסתדרות, נראה לך שהייתה עוברת בכזאת ממר, ההסתדרות מיד הייתה משביתה את המשק או חלילה, ומישהו היה מעלה בדעתו שבזמן המלחמה לא פשוטה הזו, אנחנו מקסיסים בתקציבו של צה"ל. זה בדיוק מה שקורה כרגע באוצר, שמקסס בתקציב כוחות ביטחון הפנים של מדינת ישראל.
100%. עכשיו, האם אתה חושב, הרי בשבוע שעבר הצביעו בראש השר בן גביר, ואתם כולכם הצבעתם נגד, השאלה אם תתמידו בדבר הזה, ונגיד שסמוטריץ', אוקיי, סמוטריץ' אומר, אין לי כסף, אני לא נותן. אתם ממשיכים להצביע נגד?
לא, קודם כל אנחנו יודעים שיש כסף, האוצר מכיר את הדרישות וההסכמים שהוא חתם עליהם, מיום הקמת הממשלה הזו, ולבוא עכשיו דקה וחצי לפני שהם מצביעים על התקציב ולבטל את כל ההסכמים, לא רק של השכר, צריך להבין שזה פגיעה ברכש של הימם, של מג"ב, של שירות בתי הסוהר, במתקני כליאה שנדרשים.
לא, אני מבינה את זה, אני רק שואלת, אני מבינה את הנימוקים, ואולי אפילו יש צדק בדברים שלך. השאלה אם הוא אומר לא, מה אתם עושים? האם אתם מצביעים, ממשיכים להצביע נגד?
אנחנו ממשיכים בפגישות תדחתניות עם הצלקים של שר האוצר, כדי להגיע להבנות מאיפה האוצר בזמנו חתם על ההסכמים, איך הוא חשב לממן את זה, ולמה הוא החליט לקצץ דווקא
בביטחון הפנים של מדינת ישראל. אני מניח שהיה רעיון סוער לחלוטין אם הוא היה פתאום מחליט לקצץ בתקציב חיל האוויר או בתקציב זרוע יבשה בעת המלחמה הזו. משטרת ישראל לא שונה כרגע במלחמה הקשה שאנחנו נמצאים בה, שהיא קורית גם בחזיתות רבות אבל גם פה בתוך הבית פנימה, ולכן לא יעלה על הדעת קיצוץ כזה גדול, בוודאי לא באמצעים, לא ברכש וגם לא במשכורות של אותם אלו ש24/7 נלחמים כדי שאנחנו נוכל לנהל כאן איזושהי
קיצוץ כשגרה. יפה, תכף נשחרר אותך, אני רק רוצה לצרף אלינו צביקה זרחיה, שהתחלתי לדבר איתו עוד קודם, והוא רוצה לשאול אותך שאלה. צביקה.
חבר הכנסת קרויזר, כמי שיושב בוועדת הכספים, אתה בטח יודע שאם החוק למיסוי רווחים כלואים לא יאושר, אובדן הכנסות נימה של 10 מיליארד שקל ייגרם לכך, ולא יהיה כסף לתוספות לשוטרים.
נכון, אתה צודק במה שאתה אומר. יחד עם זאת, וגם בנושא של החוק הזה, שהוא חוק בעייתי מאוד, שאנחנו כבר תקופה די ארוכה בוועדת הכספים, ביחד גם עם העסקים הקטנים, לא מצליחים להבין איך הקיצה כזאת שהולכת לפגוע בצורה מאוד מאוד קשה בעסקים הקטנים, כשהכותרת היא כותרת מאוד נכונה, הרווחים הכלואים שנמצאים בחברות הגדולות, מה שנקרא העצמאים המתחפשים, ובאמת זה כסף שצריך לחזור לקופת האוצר ולהחזיר אותו חזרה לאזרחי מדינת ישראל, בין היתר גם לשוטרים. יש גם בחברות הממשלתיות כסף גדול מאוד שלא יוצא ולא מחולק, שהאוצר יכול למשוך משם.
בסופו של דבר במשטרה, בשירות בתי הסוהר, בכבאות.
לא, אני חושב להפך.
כתוצאה מכך שהחוק הזה לא יאושר.
להפך, אני חושב שהאוצר יודע להמשיך ולהביא כספים במקומות אחרים, כמו לדוגמה להחזיר את המיסוי על המתוקים ועל הפלסטיק. ויש עוד, כפי שאמרתי, גם הרווחים שעדיין לא מחולקים, ויש המיליארדים רבים בחברות הממשלתיות, ויש עוד דרכים רבות כאלה ואחרות כדי לממן את המלחמה הזו, אבל לא יעלה על הדעת שאנחנו בעצם נדרוש מאותו המערכות, מצה"ל ומשטרת ישראל, לעבוד בעוצמה כזו גדולה, וביד השנייה אנחנו נגיד אין לנו תקציב לממן את ההבטחות, את הרכש, את ההצטיידות, ואת האמצעים שאתם צריכים כדי להמשיך ולשמור על ביטחונה של מדינת ישראל. ולכן אני אומר שברגע שר האוצר, רגע לפני שאנחנו מגיעים להצביע על התקציב, שפתאום זורק וצורק, שאם לא יעברו החוקים, גם הפיסקלים שלו, שהוא מנסה כדי לייצר מימון למלחמה שבה אנחנו נמצאים, שיחפש מקורות תקציביים אחרים. ולכתחילה, מאיפשהו היה אמור לממן את אותם הסכמים שהוא בעצמו חתם עליהם.
אוקיי, אז רגע, בסוף יצחק קרויזר זה הכל פוליטיקה. מה הוא רוצה מכם? מה הוא רוצה מבן גביר בעיקר?
שאלה טובה, יכול מאוד להיות שכל סקר שיוצא בסוף השבוע, כשהוא רואה שעוצמה ילדית ממריאה בסקרים, והוא אולי קצת מגרד את אחוז החסימה הזה, מכניס אותו לאיזשהו לחץ, אבל אני חושב שזה לא יכול להסתכל כך, בטח לא בעת מלחמה. יש מקורות, כפי שאמרתי, למסות מקומות אחרים, בוודאי לא לפגוע באוכלוסיות החלשות, לא בעסקים הקטנים, שגם החקיקה הזו של הרווחים הכלואים, עדיין לא נמצא פתרון הולם תוך כדי הדיונים של ועדת הכספים.
אתה נותן תשובות כלכליות ואני מכוונת לפוליטיקה, כי הרי בסוף ברור שהוא עושה שריר לבן גביר.
אני ספק שיש כאן כנראה גם התאמרות בסיעת עוצמה יהודית, אבל יחד עם זאת אנחנו נמשיך לעמוד איתן, לא רק על ההבטחות שלנו לציבור, אלא בוודאי אל אלו שהשר בן גביר הולך ומייצג אותה, כמו שאמרתי, אם היו פוגעים בשכר של חברי ההסתדרות, כבר כל המדינה הייתה רועשת ובועשת.
הבנתי.
אבל כאשר מדובר בשוטרים שאין להם את אותה הסתדרות, אלא רק את השר בן גביר שיעמוד בפתח ויעצור את הפגיעה בשכר שלהם, אז אנחנו נמשיך לעמוד שם גם בשבילה.
שאלה קצרה אם אפשר, אתה לא חושב שאם מחר לא יהיה רוב בגללכם לחוק הזה בעצם יוקדמו הבחירות?
לא, אני לא חושש מזה, כבר התבטאתי גם בעבר, שברגע שאנחנו נראה שהמלחמה מגיעה לסיומה, בוודאי שאחרי אירוע קשה כמו שהיה בשביל העשירי, האזרחים יצטרכו לקבל לידם את המנדט חזרה, כדי לבחור מי ינהיג את המדינה הזו לשנים הטובות קדימה. יחד עם זאת, אני אומר שוב, האוצר יודע להביא את התקציב גם למי שהוא כרגע מנסה לפגוע בו, כי השכבות החלשות, ובוודאי אלו שאמונים על ביטחונה של מדינת ישראל, השוטרים, אנשי מג"ב, לוחמי הכליאה ואנשי מערך כיבוי.
כן, טוב, זה גם אגודת ישראל, גם אתם, אז זה השאלה, אני ממשיכה את השאלה של צביקה, זה נראה שזה לא הולך למקומות טובים.
לא, אני מניח שאם השר סמוטריץ' שחשובה לו הקואליציה הזו, וחשובה לו הממשלת הימין, אז זה יתאמץ, ויקיים ויגיע לפגישות שמתקיימות עם הצוותים המקצועיים שלו, כדי להבין איך אנחנו ממשיכים לנסח את המלחמה הזו, בלי לפגוע בוודאי בכוחות ביטחון הפנים, ובוודאי גם לא בצהל, ובוודאי איך אנחנו לא פוגעים בשכבות החלשות, ומקיימים את ההסכמים שעליהם חתם האוצר, כשהוא מוצא לעצמו מקורות תקציביים, כפי שנגעתי okay. בהם לא מזמן, בצורה כלכלית, שלא תפגע באותם אלו שאמונים על ביטחוננו.
100%. עכשיו אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת לסיום. השר עמיחי אליהו, שאתה ודאי מכיר אותו, דיבר על כך שפיתורי היועמ"שית חשובים יותר, הם במקום הראשון מבחינתו, יותר מאשר שחרור החטופים. אתה תומך באמירה הזאת שלו?
לא, בוודאי שלא. אני גם שוחחתי עם יד שיצאה הידיעה הזו, לא לכך הוא התכוון, כמובן שכל המערכה...
לא, אני שמעתי אותו פעמיים, הוא התכוון, התכוון והתכוון.
אז אני שוחחתי איתו, לי הוא אמר שהוא לא התכוון לכך, המערכה הזו היא כולה מועדה לנצח את האויבים שלנו, בוודאי להחזיר את האחים והאחיות שלנו, שנמצאים כבר יותר מדי זמן, של המרים שבאויבינו החמאס ברצועת עזה, המטרות האלה אינם סותרות אחת השנייה, הן מביאות אחת את השנייה לידי הצלחה, גם השמדת האויבים וגם הבאת האחים והאחיות שלנו, בוודאי שגם הדחתה או תחילת תהליך הדחתה של היועץ המשפטי לממשלה הוא משהו שהוא חשוב כדי שהממשלה...
לא, אבל השאלה בסדר העדיפויות קרויזרים, אצלך קודם כל חטופים ואחר כך יועמ"שית.
הדבר הראשון שהממשלה הזו צריכה לעסוק, ובכך היא גם עוסקת, זה החזרת האחים והאחיות שלנו שנמצאים ברצועת עזה, בוודאי החיים לתת משפחותיהם ואת הנרצחים לקבורה. זו המטרה, זו המשימה, לשם אנחנו חותרים. וכדי להגיע לשם, אנחנו צריכים להשמיד, כפי שאמרתי, את האויבים שלנו, ובמקביל, אין סתירה בין הדברים, שגם כדי שהממשלה הוא תמשיך ליישם את המדיניות שלה, היא צריכה להזיז הצידה את היועצת המשפטית לממשלה, ובוודאי שזה לא עומד באיזשהו קו ישר אל מול ההחזרה של האחים והאחיות שלנו, שאנחנו מחויבים להחזיר אותם במהרה הביתה.
כן, כולנו רוצים שהחטופים יחזרו. חבר הכנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית, תודה רבה.
תודה רבה לך.
תודה רבה. צביקה, לסיכום, מה הסיכוי שהממשלה הזאת ייפול, שהתקציב יפיל את הממשלה?
קשה לי להאמין שמחר החוק הזה ייפול, לכל היותר אפשר לדחות את ההצבעה, אבל גם זה לא טוב לקואליציה, כי זה ישדר חוסר יציבות. תחשבי מה החברות הבינלאומיות לדירוג אשראי, איך הם יסתכלו עלינו שהממשלה לא מצליחה להעביר חוק שבעצם נועד להקטין את הגירעון בתקציב. אבל עד מחר, יש עוד הרבה זמן בפוליטיקה, זה נצח. קשה לי להניח שמחר המשבר
לא, אבל קודם דיברנו על שאלת הכיזוזים, כשאין כיזוז לאף אחד, כולל לא לראש הממשלה שנמצא עכשיו, הונח אחרי הניתוח, אז יש בעיה פה, לא? כשעושים ספירת נכון, מלאי.
נכון, אז לכן הם יכולים לדחות את ההצבעה לשבוע הבא, זה לא אופטימלי, כי הם רוצים את זה החל מהראשון לינואר
בדיוק.
2025, ואפשר לחוקק את זה אם זה שבוע, עם תחולה רטרואקטיבית, ואז עד אז להגיע לאיזשהו הסדר. קשה לי להאמין שמהחוק הזה בעצם יוקדמו הבחירות, אבל זה בהחלט משקף את הלך הרוח בקואליציה, שכולם כבר פוזלים לבחירות, וכל אחד מנסה להשיג כמה שיותר הישגים פוליטיים, ולגזור קופונים פוליטיים עבור הבוחרים שלו.
צביקה זרחי, הפרשן בכיר כלכליסט, תודה רבה צביקה.
תודה רבה.
תודה. אתם יודעים שאנחנו מדברים כאן, מי שמקשיב לתוכניות הכלכליות שלנו, לאיפה הכסף, מדברים הרבה על מה שנקרא הפטנט במרכאות של 20-80, 10-90, צורת תשלום לקבלנים עבור דירות חדשות. אתמול מופיע מאמר מעניין מאוד בגלובס על כך שהערכה שכ-150 אלף דירות שמצויות כיום בהליכי הקמה נתונות בסיכון בגלל שהיזמים עלולים לא לגמור אותם בזמן ואז הם צריכים לשלם כסף לרוכשים וכו'. ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, שלום ראול.
שלום ענת.
שלום שלום, בוא תסביר לי במה אנחנו מדברים, או תסביר לציבור בעצם על מה אנחנו מדברים.
כן, ראשית, בהתאם למה שפורסם בגלובס, 150 אלף דירות שנמצאים בתהליכי בנייה.
המאמר של אריק מירובסקי אגב.
עלולים לאחר במסירת הדירות יחסית למועד שנקבע בהסכם. צריך להדגיש שזה 150 אלף מתוך כ-200 אלף שנמצאים היום בהליכי בנייה. זאת אומרת, 75% מהבניות שנבנות היום, המסירה בגינן התאחר בגלל, וזאת הסיבה המרכזית, המחסור האדיר שיש לנו בכוח אדם מקצועי במקצועות הליבה של ענף הבנייה.
כמה קבלנים נמצאים בצרות כאלה?
הרבה מאוד, בסטטיסטית זה 75%, אולי זה פחות, כי יש כאלה שיש להם היקפי בנייה יותר גדולים, והם לא מאחרים, כי יש להם, לא, הם לא הסתמכו על עובדים פלסטינאים, אבל כל החברות הבנייה שהסתמכו על עובדים פלסטינאים התקשו עד עתה למצוא להם פתרון, כי המדינה פשוט לא הביא אותם.
איך פותרים את העניין הזה? יש לכם הצעה? לבד מכמובן להביא עוד פועלים, שזה הפתרון הרצוי.
צריך להביא את הפועלים כמה שיותר מהר, ולהפסיק עם הבירוקרטיה המטופשת הזאת, סליחה שאני אומר את זה בצורה כזאת, אבל היא גורמת לנזק אדיר. צריך לחשוב מה חשוב יותר ומה חשוב פחות. המדינה, מדינת ישראל, כשהיא רצתה להתנגד לדעה של האמריקאים בעניין הכניסה לרפיח, עשתה את זה. אז היום על משהו הרבה יותר קטן, שזה העסקה של עובדים זרים דרך חברות ולא דרך מדינות, אז אמריקה עושה בעיות ופתאום המדינה נקלעת לקיפאון. לכן צריכים כאן להביא את העובדים כאן ועכשיו. דבר שאני צריך לחשוב גם בהחלט, להתחיל להחזיר את העובדים הפלסטינאים חזרה לעבודה. לא צריך להיכנס, אנחנו לא נחזור לשישי לעשירי, אבל כן להביא 20-30 אלף עובדים פלסטינאים, בעלי משפחות, אנשים מבוגרים שיש להם רקע נכון, הם נבדקים על ידי השבק במסמרות של ברזל. עכשיו לא אני אומר את זה, אומרים את זה כל גורמי הביטחון, שזה דבר נכון לעשות את זה, גם בהיבט הביטחוני. אבל בואי נחזור רגע לנושא של האיחור במסירה.
זה בדיוק, זה
הנושא המרכזי
של ה... האם יש לכם מלבד להביא עובדים, שזה צריך, זה היה צריך לקרות מזמן, יש לכם עוד פתרונות?
אין עוד פתרונות נוספים, זאת אומרת, הענף צריך להיות יותר טכנולוגי.
אבל איך אתם מציעים לפצות את הרוכשים? זה מה שאני רוצה לשמוע.
אין לנו פתרונות לגבי מחסור בעובדים, לפחות לא בטווח המיידי, אנחנו מנסים להכשיר ישראלים ומנסים אולי לשפר את הטכנולוגיה, אבל זה ייקח זמן. לעניין האיחור המסירה, חוק מחר דירות הוא חוק צרכני, מתוך הגנה לצרכן, שאומר שאם הקבלן מאחר במסירת הדירה, הוא צריך לשלם אחרי חודש ימים, גרייס, שכר דירה לרוכש הדירה, במשך חצי שנה כמדומני, ולאחר מכן כל כמה חודשים זה עולה בעוד 25%.
אוקיי.
ואחרי זה 125% שכר דירה, ולאחר כן 150% שכר דירה. עכשיו, זה סכומי עתק, אם תקחי בחשבון פרויקט רגיל של נניח 50 יחידות דיור, עשית מכפלות, תראה שמדובר במיליונים. עכשיו, הקבלנים לא אשמים באיחור המסירה, יש כאן כוח עליון, המלחמה, שהוא זה שגרם לקבלנים, לא יכול להסתמך על זה, הם לא יכול לצפות את זה, בטח לא מלחמה של שנה, ידענו עד היום סגר של שבוע, שבועיים.
לא, אבל אני רוצה
שנייה פרקטי. אני מגיע לזה. ולכן הקבלנים לא אשמים. מצד שני, גם הדיירים לא אשמים.
לגמרי.
רוכשי הדירות גם הם לא אשמים. נכון. הם הלקוחות שלנו. הדבר האחרון שאני חושב שאנחנו צריכים לעשות זה לפגוע בהם. ולכן כאן המדינה צריכה להיכנס. ולקבוע איזשהו מתווה. שמסגרת המתווה, הנטל הזה של האיחור המסירה, יתחלק בין המדינה לבין הקבלנים.
מה זה המדינה קצת, עכשיו?
וגם קצת על רוכשי הדירות. לא okay. יזיק שגם הם יהיו קצת...
עם כל התקציב הבעייתי הזה, זה הרי לא יקרה, אתה יודע. אז מה? ונגיד איקס קנה דירה.
נכון. אתה
נותן לו איזשהו פיצוי, אוקיי, בסדר, אתה מעכב לו את התשלומים, הוא לא ישלם שכר דירה. בינתיים הוא גר במקום אחר. הוא כבר מכר את הדירה הקודמת.
לא נזקים, אין ספק.
בדיוק, אז זה מין
חצי... ולכן אני אומר,
זה חצי פתרון כזה.
במקום, תראה מה המדינה עושה כרגע, היא שמה את השמיכה מעל הראש, כאילו היא חושבת שאם היא לא רואה, אז לא יראו אותה. ונותנת לנו, לקבלנים, להתמודד מול הדיירים, וזה יגיע לבתי המשפט. עורכי הדין יתעשרו, הדברים ייקחו שנים בתוך בתי המשפט שיוצפו.
ברור, אבל זה עסק פרטי,
ולכן המדינה צריכה כאן להתערב.
זה עסק בין קונה למוכר, למה המדינה צריכה לשלם פה?
מכיוון שהיא זו שגרמה לסיכול ההסכם, היא זו שאחראית לכך, היא זו שהחליטה...
רק בגלל שהיא לא מייבד פועלים.
נכון, היא זו שהחליטה שאנחנו נסתמך לעובדים פלסטינאים כל השנים, עד שהם יגיעו ל-100,000, שזה כמעט 90% מהעובדים.
והיה ולא, כמה אתה חושש...
והיא זו שלא מביאה לנו את העובדים, בסדר. ולכן היא אחראית.
כמה אתה חושש, ראול סרוגו, לפשיטות רגל של קבלנים?
תראי, בתחום של בוני הדירות, בכוונה היזמים, שם אנחנו לא רואים פשיטות רגל, כי היזמים הם, הקבלנים היזמים, הם מבוטחים או מלווים על ידי ליווי בנקאי, ולכן אין מצב שהם יקרסו.
אוקיי, איפה כן? אבל
מי שכן יכול לקרוא, זה קבלני הביצוע. כי הם תחת הנטל הזה שמדד תשומות הבנייה לא עולה, לא משלמים להם בזמן, אין להם עובדים, ומגיע רגע מסוים שהם נשברים. ולכן יש לנו בעיה בכושר הביצוע במדינת ישראל.
Okay,
אבל אני תגיד. קורא בהזדמנות הזאת שאני אצלח בתוכנית, קורא לגורמים הרלוונטיים בממשלה, תכירו באחריות שלכם בעניין הזה, כנסו תחת האלונקה, גם הקבלנים, גם הממשלה וגם קצת רוכשי הדירות, ונצליח לפתור את העניין הזה לשביעות את רצונם של כולם.
אוקיי, עכשיו אני אשאל אותך לסיום. אולי בטעות יסודו העניין הזה של 10-90, 20-80, אולי לא היה צריך ללכת על זה?
זה לא קשור לנושא הזה של איחור במסירה. זאת שיטה שבה הקבלנים הצליחו לשווק יותר דירות, לאור הביקוש שהולך ויורד גם בגלל הריבית וגם בגלל המלחמה.
נכון, אבל זה הכל סביב אותו דבר. הם
הצליחו לשווק בסוג של תנאי תשלום באמת מצוינים. הקבלנים עלולים להיות בסכנה, אם וככל שאותם רוכשי דירות לא יעמדו ב-90% שיצטרכו לשלם בבוא העת, ולכן אני לא אוהב את השיטה הזאת, היא שיטה לא טובה, לא נכונה, היא לא בריאה, ואני מניח גם שברגע שהריבית תתחיל לרדת, אז העסקאות האלה כבר
זה ייפסק.
ירדו מן העולם.
אוקיי. ראול סרוגו, תודה רבה לך. תודה.
תודה.
נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ. פרסומות. עכשיו נדבר על הרפורמה בחנייה, שאתמול ועדת הכלכלה החליטה שהיא תידחה ל-2027, מכל מיני סיבות, תכף נשמע. בתל אביב היא לא תידחה, אבל היא תצטמצם משמעותית. קודם כל נגיד שלום לאודי עציון, עורך הרכב והתחבורה של וואלה. אהלן אודי.
אהלן.
אז קודם כל, תסביר לנו קודם כל שתי סיבות. קודם כל, למה החליטו לדחות בגדול את הרפורמה הזאת ל-2027, חוץ מתל אביב? נחריג אותה רגע.
הסיבה העיקרית היא תלונות של הציבור. לציבור קשה מאוד לעמוד בגזרה הזאת. קשה לא להיפרד מהמפרית הפרטית, שזה מה שהייתה אמורה הרפורמה לעשות. לעודד אנשים להשתמש יותר בתחבורה ציבורית, או באופניים או בהליכה, ולא להזיז את האוטו מהחנייה.
שיש בעיה, כי התחבורה הציבורית היא לא בדיוק שיא הנגישות בישראל.
היא לא מה שאנחנו רואים באירופה למשל, אבל היא עדיין טובה יותר מתדמיתה, והרבה אנשים לא ניסו אותה הרבה שנים. דווקא נגיד בתל אביב, שעוד נדבר אליה, אבל גם בכלל בערים הגדולות, גם בירושלים, גם בחיפה, יש תחבורה ציבורית שעובדת לא רע, לא בכל מקום, לא לכל אחד, אבל להרבה מאוד אנשים, אבל קשה מאוד להזיז אנשים מהאוטו לאוטובוס ולרכבת ולאופניים.
אם היה מטרו והייתה רכבת קלה כבר מוכנה, אז זה כן היה נראה אחרת, למרות שברכבת הקלה יכלו לנסוע הרבה יותר ולא נוסעים עדיין.
נכון, כי הרכבת הקלה היא עדיין פועלת רק כקו בודד, וגם הרבה אנשים לא יודעים לקשר שאולי שווה לנסוע שתי תחנות באוטובוס, ואז לעבור לרכבת הקלה ולהגיע עדיין יותר מהר ליעד שלהם, מקום לחפש חניה ולהתקע בפקקים. אנחנו אנשים של הרגל, משרד התחבורה לא ממש מיידע אותנו לאפשרויות, וגם זה מדהים איך המדינה מצד אחד עכשיו עוזרת ומעודדת את הרכב הפרטי באמצעות דחיית הרפורמה הזאת, בטענה באמת שהתחבורה הציבורית עדיין לא מוכנה, ומרגע מקשה מאוד על התחבורה הציבורית, שהיא מכניסה לנטצים עוד רכבים פרטיים שמותרנו לנסוע בהם, ואז האוטובוסים נוסעים עוד יותר לאט. אז מה עשינו?
לא עשינו. תגיד, אודי, מה קורה בתל אביב, למה היא הוחרגה? ואני מצרפת אלינו את מיטל אבי, שהיא סגנית ראש עיריית תל אביב, ואחראית מחזיקת תיק התחבורה. שלום מיטל.
שלום ענת, אודי, שלום למאזינים.
טוב, שוב חזרנו לנושא של החנייה בתל אביב. אודי, רק תסביר לנו בכותרת, מה עומד מאחורי הדחייה החלקית הזאת בתל אביב?
הדחייה היא חלק מההליכה לקראת, במצב המתן לקראת ביטן, לרקח את המהלך, וגם מתוך הבנה שיש פה מחאה מאוד גדולה של התושבים שצריך להתייחס אליה, אבל לא לוותר לגמרי על המהלך. אבל זה נראה לי שמיטל תסביר יותר טוב.
אוקיי, אז מיטל,
לא, אני רק, כן, אני רק רוצה לתקן דבר אחד. האמירה שרק בתל אביב יגבו בגין חנייה, זה לא אמירה נכונה. בירושלים תעריף למבקר הוא 12.4, ותעריף לתושב הוא 6.4. בפרסה בגובים ממבקר 6.6.
בסדר, שזה... זה נתון, מיטל, זה נתון.
אני אומרת, אז זה נתון שאומר שהנושא של גביית חנייה קיים בהרבה מאוד יישובים, והנה רק בפרדס חנה החליטו אתמול לגבות 580, גם מתושבים וגם ממבקרים, אותו תעריף.
אוקיי, אבל בנוגע לרפורמה...
זאת הרפורמה, גביית תשלום בגין חנייה.
אז אני לא הבנתי, סליחה. אודי, מה נדחה?
לא, יש גם תשלום יותר גדול מתושבים, ברגע שחונים לא באזור שלהם.
אוקיי.
כן, אז
זה לא רק מי שמבקר
בעיר. בפרדס חנה חילקו את העיר לחמישה אזורים.
אוקיי, בוא נדבר על תל אביב, מיטל אבי.
בואי נדבר על האזורים.
כי דיברנו לפני איזה שבועיים, דיברנו לפני שבועיים, ואת לא היית מרוצה לגמרי מהפשרה שמסתמנת, עכשיו תגידו לנו מה, והאם זה סופי.
אני חושבת שבסופו של דבר הפשרה, קודם כל אני מברכת על זה שהוחלט שהרפורמה הזאת, ככל שהיא תהיה חובה, היא תושת כחובה רק על ערים מעל 120 אלף תושבים. כך שלא 40 אלף תושבים יהיו המדד, אלא 120 אלף תושבים, וזה כבר יותר טוב בראייה כלל ארצית.
אוקיי, תל אביב.
עכשיו, תל אביב, במקום 14 אזורי חנייה, יהיו פה רק 9 אזורי חנייה, אחד המקומות שהיה מאוד קשה לספוג בהם את החלוקה לאזורים, היה אזור מזרח העיר שעשו הבחנה בין בצרון לבדיה אליהו, ואנחנו באמת עכשיו עושים איזושהי הבחנה שציר הילון מהווה ציר חותך גם בצפון העיר בין הצפון המערבי לבין הצפון המזרחי, ציר הילון. גם מזרח העיר נקטעת מתל אביב על ידי ציר הילון, אזור דרום העיר נחתך באמצעות ציר שלבים, כך שיש לנו מאוד היגיון בצפון, במזרח ובדרום, ואילו מרכז העיר, שהוא מהווה את מרכז ואת לב הביקושים לחנייה,
שזה האזור הכי גדול,
הכי גדול, הכי בעייתי מבחינת נכון. חנייה, מבחינת מצוקת החנייה, יחולק לארבעה אזורים במקום לחמישה אזורים. אז יש פה גם כן הקלה מסוימת, אבל בסופו של דבר אנחנו ממשיכים עם הרצון שלנו לייצר תמיכה בחזון בשינוי בדרך. אם אנחנו מדברים על אלטרנטיבות וצמצום השימוש ברכב פרטי ומייצרים באמת קילומטרים של שבילי אופניים וקילומטרים של נטצים יותר מכל עיר אחרת בארץ, כל הערים גם יחד, כן? אז אנחנו גם מנסים לצמצם את השימוש באמצעות מתן מחיר לחנייה שהיא משאה במחסור, וצמצמנו את האזורים, נתנו שעתיים חינם, על זה דיברנו גם בשידור הקודם,
נכון.
120 דקות תושב יוכל לחנות חינם, להפעיל את הפנגו, את הסלו, ולהשתמש במדד הזה של 120 דקות, אתה גם 120 דקות במצטבר, את יכולה רבע שעה ליד הגן, עוד שעה ליד הרופא, ונשארו לך עוד 50 דקות להשתמש בהם, כך שבמצטבר יש לך 120 דקות.
אוקיי, אודי, שאלה למיטל?
המיטל, הרפורמה הזאת תכניס לעירייה עוד עשרות מיליוני שקלים מכנסות ומתשלומי חנייה. מה תעשו עם הכסף הזה לטובת האזרח, שיהיה לו יותר קל להתנייד בעיר?
אז כמו שאתה יודע, אנחנו מוציאים כבר היום 20 מיליון על תנאים בסופה, שאנחנו מוציאים עוד מיליונים על קו 99 שאנחנו מממנים אותו כחלופה לסגירה של אלנבי. אני בטוחה שברגע שערים נוספות יצאו להצטרף עכשיו לנאים בסופה, שידנו תהיה יותר קלה ויותר נדיבה, מפני שאתה יודע שכל עיר שמצטרפת משיטה עלות מאוד כבדה על העיר שלנו. היום יש 14 ערים שותפות, אני מזמינה כל עיר להצטרף, אנחנו רוצים שתהיה תחבורה בשבת, אנחנו רוצים להוסיף שטל, אנחנו בהחלט מממנים את שבילי האופניים מתקציב העירייה, וכמו שאתה רואה, כל אזור שנטע בעין מסיימת לעבוד בו ומכינה בו את התשתיות של הרכבת הקלה, עיריית תל אביב משקיעה מאות מיליונים, לא מיליונים, מאות מיליונים, כדי להכשיר את כל הסביבה, כמו יצחק שדה, בבגין, במסגר, אתה רואה את הפיתוח הסביבתי, אתה רואה את האיכויות שאנחנו עושים, אתה רואה שאנחנו לוקחים גם חניונים, כמו חניון פארק המסילה, הפכנו אותו מחניון המסילה לפארק המסילה, וההשקעות בעיר הן מאוד מאוד גבוהות כדי להפוך אותה.
אבל איכשהו זה לא מגיע לתודעה של התושבים, את רואה את ההתנגדות, הם לא מבינים למה זה טוב להם.
אז אני מצרה על זה שלא מבינים את ראייה שלנו קדימה לעתיד טוב יותר לתוך העיר, ואני בטוחה שתל אביב תהיה הראשונה מכל המדינה שתצא מהפקקים ברגע שמערכת של שלוש קווי הרקל תעבודנה, והנטצים
כן, אבל זה עוד ייקח זמן מיטל, בינתיים, אין לנו חלופות,
זה
ייקח, באלנבי הולכים ברגל, נו מה,
20-30 זה פה בסיבוב, ואת יודעת, בכל שלב בעבודה שלי תוקפו אותנו שעשינו שביל מסביב לכיכר דיזינגוף, אמרו לי זה שביל שמגיע לשום מקום, אמרתי מה אתם יודעים, לאף מקום גם כן, אבל בסוף זה מתחבר ואי אפשר לבוא בבת אחת ולעשות את המהפכה, היא נוצרת בשלבים ואנחנו בשלבים, כל הזמן אנחנו יוצרים עוד שלב במהפכה ועושים את זה בצורה טובה. תראי
מתי אלנבי ייפתח מחדש? את יכולה להעריך?
אלנבי, אני מעריכה שהקו אלנבי ייפתח לא עם הרכבת, אבל בטוח ייפתח ב-2027 גג 28, אנחנו נראה את אלנבי עם ציוט ספורים ופסטורלי לחלוטין, בלי זהום אוויר. אני רוצה להראות לך, תקשיבי, אחד המקומות הכי נוראים שנתקלתי בהם היה רכבת ההגנה. אם תלכו היום לרכבת ההגנה ותראו את העבודות שנוצרות שם בשטח, מאזור מוטי זנות, תסלחי לי וסמים, הכשרנו את כל השטח מסביב לאזור ההגנה, אנחנו עושים פרגנוע מהאזור התחתון של רחוב החרש לגשר ההגנה. רמת הפיתוח שהעירייה משפיעה כדי להפוך את כל האזורים לאזורים אווירים להולכי רגל וידידותים לסביבה שלהם, גם בתאורה, גם בדרגנועים, לא רק בדרום, אנחנו גם עושים דרגנוע עכשיו מתוכנן בצפון, מרכבת הכבדה לרכבת הקלה לאוניברסיטה, רשת של דרגנועים. אנחנו משקיעים בדבר הזה באמת עשרות מיליון
בפרויקט. את יודעת שהתחבורה הציבורית היא בעייתית, אנחנו גרות בדיוק באזורים האלה של המרכז הכי גדול של תל אביב, ואנשים שהיו רגילים לנסוע במסלולים מסוימים, ואנשים מאוד מבוגרים שקשה להם, צריכים לרוץ לעוד רחוב, לעוד רחוב, לא ניכנס לפרטים.
נכון, אבל הנה, בגלל אבל זה עשינו למשל את קו 99, שמחבר בין שוק הכרמל לכיכר רבין, על אופך הזו, חינם, כי לנו אסור לגבות תשלום, ולכן אנחנו מייצרים שאטלים חינמים במקום שאנחנו רואים שנגרעה תחבורה ציבורית עקב העבודות.
אוקיי.
עדיין אני אגיד לציבור שתל אביב יותר נוחה להתניידות בתחבורה ציבורית, כמעט מכל, יותר מכל
יום. נכון, ואנשים לא מנצלים את זה מספיק. מיטל אבי סגנית.
אנחנו לא מחנכים מספיק ולא מדריכים מספיק, וגם את זה נשנה.
בסדר, אז יאללה.
מדריך יותר.
ושנקרא קדימה לעבודה. תודה רבה מיטל.
תודה רבה.
להתראות. אודי עציון, אתה עדיין איתנו?
כן.
משפט סיום?
החזון הזה נורא טוב, אבל א', מיטל והיה לא מתחילים להסביר אותו לתושבים, והוא גם נופלים בסוף בפרטים הקטנים, יש באמת בעיה, גם באזור אלנבי למשל, ציוט סיפורים זה נחמד, זה אומר גם שלא ייסו שם אוטובוסים,
כן.
זה דבר שהעירייה ומשרד התחבורה לא מצליחים לפתור, ויש שם פגיעה עד שתעבוד הרכבת, יש שם פגיעה בהגעה לאזור הזה.
אוקיי, אודי עציון, עורך הרכב והתחבורה של וואלה, תודה רבה אודי.
להתראות.
שלום, שלום. טוב, מזג אוויר, גשם מטורף, קר, לא נורא, אבל בעיקר גשמים. סיגל גפני, חזאית קשת 12, אהלן סיגל.
היי ענת, כן, הרבה מאוד גשם, ההגדרה שלך נכונה, והוא לא מפסיק לרדת, וגם...
מים, גם עכשיו?
כן, גם עכשיו, בעודנו מדברות, קו הגשם הדרומי ביותר כרגע, הוא אזור קריית גת, אשקלון וצפונה, אבל גשם יורד ביבנה, באשדוד, נתניה, חדרה, אפולה, נצרת, נהריה, עכשיו הרבה מאוד
גשם. זה לא שזה חיפה. זז כאילו דרומה, אלא זה יורד במקביל, רק מתווסף לזה עוד אזור ועוד אזור, בואו תסבירי לנו.
נכון, הפריסה של הגשם היא יחסית רחבה, אבל עוד פעם, מעד אזור מרכז הנגב, דרומה מכך, אנחנו עדיין עם איזה גביר מעולם חלקי, בלי משקעים, אבל כן גם באזור ים המלח, צפון ים המלח יורד גשם, לכן כל הזמן ההתראות והחשש לשיטפונות, כל הזמן זה נמצא כמובן על הפרק, אבל אנחנו כל הזמן רואים הספקה של ענני גשם מכיוון מערב, זו מערכת חורפית, מערכת מאוד עשירה במשקעים, ואם חשבנו שדצמבר יהיה יבש מהרגיל, אם לא היבש ביותר, אז הוא מסתמן עכשיו כקרוב לממוצע, אפילו בחלק מהאזורים כשנסכם את המערכת, אנחנו נראה דצמבר שהוא גשום מעל הממוצע.
את יכולה לדבר איתי זה... כבר על ינואר, פברואר, ואולי נפסיק שם, כי לי נמאס מזה?
עדיין לא, זו תחזית ארוכת טווח, שהיא כמובן תחזית שהדיוק שלה הוא לא גבוה, בגלל הטווח הרחוק, אבל כן אפשר לדבר בינתיים על חלק מהמקומות, לפחות כמו שאנחנו רואים באזור מישור החוף, באזור השפלה, באזורים בגליל, שאנחנו כבר... אפילו עם כמעט חצי כמות מהכמות העונתית, וזה בעקבות כמויות של מעל 200 מילימטרים שירדו בחלק...
שזה לא תמיד כל כך טוב, כי יש בעיה עם הניקוז וכל זה, ובסוף שטחים חקלאים עלולים להינזק מכמויות כאלה מטורפות.
נכון, בכל תמיד כשזה מאוזן וזה פרוס זה עדיף, ואנחנו גם אמרת ניקוז, אנחנו גם רואים כבר... דיווחים על הצפות שהיו בעיר נתניה, על חילוצים.
הרצליה.
הרבה מאוד גשם, כן. זה דברים שהם קורים. וגם, הזכרת את הטמפרטורות בהתחלה. טמפרטורות מאוד נמוכות, כבר שני מקרים של היפותרמיה דווחו ביומיים האחרונים, ואנחנו ממשיכים. הטמפרטורות המאוד נמוכות האלו, גם הלילה אנחנו באזור החוף עם פחות מ-10 מעלות, באזורי ערים גם טמפרטורות של פחות מ-5 מעלות, גם במהלך היום הטמפרטורות נמוכות.
טוב, המשך השבוע, סיגל.
מחר, כבר משעות אחר הצהריים, אנחנו כבר נקבל החלשות הדרגתית בכל מה שקשור למשקעים, פחות, גם התדירות, גם העוצמה, טמפרטורות ממשיכות להיות נמוכות. אפשר להגיד שמערכת מחר כבר מורידה הילוך בצורה משמעותית, מיום רביעי עדיין משעות הבוקר אפשרות לגשמים מקומיים באזור החוף, אבל כבר מזג האוויר התייצב, אז חמישי, שישי, שבת כבר מזג האוויר יציב, אפשר להגיד אפילו בהיר. טמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות, זה עדיין קריר, אבל לא קר כמו עכשיו.
סיגפני, קשת 12, תודה רבה. תודה. אני רוצה שמש, להתראות. ביי ביי.
תודה.
פרסומות. אנחנו לסיום לבורסה אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים ואגם לידרים. שלום אורי.
שלום ענה.
מה נשמע אצלנו היום?
אצלנו, כמו בכל העולם, ירידות קלות אמנם. אנחנו רואים את המו"פ יורד ב-0.44, תל אביב מ-25 יורד ב-0.4%, וזה סך הכל מתאים לפתיחה שאנחנו רואים גם בשווקים בארצות הברית. עם ירידות, גם הדולר קצת יורד, סך כל יום אדום בבורסה פה בישראל.
אוקיי, עכשיו בוא נלך רגע למסחר השוטף, והאם אתה מעריך ששוק המניות תורי ישבור שיאים גם ב-25?
וואה, סך הכל הכלכלה העולמית, התחזיות האלה, אנחנו יודעים בדיוק מה הן שוות, ותמיד יש את הלא נודע, אבל סך הכל הכלכלה העולמית, וגם הכלכלה הישראלית, צריכים להמשיך ולהשתפר ב-2025, בישראל אפילו קצת ביתר סט אחרי המלחמה, ולכן השווקים אמורים להיות חיוביים. אני עובר את זה במעט זהירות, כי אחרי השנתיים האחרונות, בעיקר בארצות הברית, שהשווקים עלו בקצבים מאוד מהירים, אז גם הפוטנציאל הוא נמוך יותר, ויכולה להיות יותר תנודתיות, יכולות להיות יותר ירידות לאורך ה... מגמה חיובית, אבל המגמה עדיין נראית חיובית, תחת הכל.
כן, והשנה שלנו הייתה מצוינת. ועוד שינוי אחד ששר האוצר מאשר אותו, שהמסחר יהיה משני עד שישי, שזה ארצות הברית אירופה.
כן, אם זה יקרה, זה עוד מוקדם מאוד להגיד, אבל אם זה יקרה, אז זה בהחלט שינוי שמחכים לו בשווקים הרבה הרבה זמן.
מה זה יעשה לשווקים?
זה בעיקר יאפשר גם למניות הדואליות, קודם כל, שאותן מניות שנתראות גם בישראל וגם בחול.
וגם ארצות הברית ואירופה, כן.
בדיוק, ואז אין לנו ביום שישי מסחר פה, ואין לנו ביום ראשון מסחר שם, וזה מייצר לפעמים גם עיבותים.
מה שנקרא סינכרון.
בדיוק, אז זה יאפשר לנו להסתנכרן, אני אמרת את זה יפה, מול השווקים בעולם. ואולי גם יאפשר ליותר משקיעים זרים לבחור פה בבורסה המקומית, להשקיע בחברות ישראליות. זו התקווה.
כן.
רק צריך לחכות ולראות שזה באמת קורה.
אוקיי. אורי גרינפלד, תודה רבה.
תודה רבה.
אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף עורכת יעל אילון, מפיק סתיו קורנס, על השידור איתנו איציק אהרון בדיגיטל, אחיה כהן, אלון גבאי ואיתי ניקסון. פרופסור אלדד פה?